ברוכים הבאים לפודקאסט, לאן הלכת? שיחות עם בוגרי החינוך הדתי. אחרי שנה שלא יצא פרק חדש, בעקבות המצב הפוליטי בארץ, בו יש חיכוך מאוד גדול בין תומכי נתניהו למתנגדי קואליציית נתניהו, פניתי לאביחי פרץ שפגשתי אותו בפייסבוק וראיתי שהוא כותב על הנושאים האלה בצורה מכובדת, ביקשתי ממנו להתראיין ודיברנו, הקלטנו את השיחה בזום. אביחי הוא תומך בקואליציית נתניהו, אני מתנגד. אביחי הציג בקצרה את הסיפור האישי שלו והרקע שלו בחינוך הדתי, כמו שאנחנו אוהבים בפודקאסט, ואחר כך התגלגלנו שהוא ניסה להסביר לי מה העמדה שלו לגבי עתיד מדינת ישראל וכל הסוגיות שעומדות כיום על הפרק. לא השתכנעתי בכלל, אבל שמחתי מאוד שלפחות השיח נעשה בצורה מכובדת, וגם אם אני אעזוב את הארץ יום אחד, זה יהיה בלחיצת יד ולא בזריקה של כיסאות כתר. לא יודע אם הצלחתי בדיוק לתאר פה מה קרה בפרק, אבל אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה, שיפתחו לכם כיוונים חדשים, או לפחות תהנו מזה שהשיחה נועלה בצורה מכובדת, וימים יגידו מה יקרה עם מדינת ישראל. נקווה רק לטוב. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט לאן הלכת, שאחרי הפסקה של שנה אנחנו חוזרים לעלות פרק, אני לא יודע אם יש עוד פרחיקים נוספים בקנה, זה סוג של נקרא איזה פרק חירום, לאור המצב הלאומי בימים אלה במדינת ישראל. נוצר קשר ביני לבין אביחי פרץ דרך הפייסבוק, ואני מודה לאביחי על ההסכמה שלו להעביר את השיח שהתחיל בינינו לראיון שנעלה לפודקאסט. אז ערב טוב אביחי, מה שלומך?
ערב טוב, מצוין, תודה רבה לך שהסכמת לארח אותי.
מעולה. אז טוב, האמת שהכל פה מאוד ספונטני, אז
נכון.
כמו שהמאזינים זוכים להכיר אותך, גם אני זוכר רק עכשיו להכיר אותך יותר לעומק, אז איך תציג את עצמך ככה בפסקה? מי זה אביחי פרץ היום?
אביחי פרץ, כן, כאילו אני מדבר על עצמי בגוף שלישי. לא, אני בן 38, נולדתי באפולה, גדלתי במוסדות של הציונות הדתית, גדלתי במדרשיית נועם בפרדס חנה, אחר מכן למדתי 3 שנים לפני הצבא בישיבה גבוהה באיתמר, אצל הרב רונסקי, זכרונו לברכה, שירתתי במסגרת הסדר, 8 חודשים בגדוד 51 של גולני, אחרי השירות חזרתי וחזרה לישיבה לעוד 2.5 שנים, ואז התחתנתי, ואני גר בשומרון, היום אני גר באבני חפץ, יש לי 4 ילדים, ברוך השם, עוסק עצמאי בתחום דיגיטל ופרסום, זמר יוצר, פרסמתי לפני 1 חודש שיר ראשון בשם מילואים, אז מי ששומע אותנו מוזמן לחפש לי גם להקשיב, והשיר השני אמור לצאת ממש בקרוב.
מה, יש עליו כבר דברים שמותר להגיד, או רק שהוא יצא לאור?
אני יכול להגיד ככה, קודם כל שהוא אמור לצאת, הוא היה אמור לצאת בשבוע הבא, אבל אנחנו קצת נדחה את זה, כי ניתן לעם שלנו לחזור לשפיות קצת, וגם לעבור את החג. אני יכול להגיד שאת השירים אני מפיק אצל אייל מזיג, וכל דבר שיוצא מהאולפן זה פשוט יצירות מופת. אז שווה לעקוב, בכלל באופן כללי, מי שמתעניין במוזיקה ומחפש מוזיקה טובה, אז אני אשמח שיבוא וישמע.
אז מעולה. אני כן אנסה לשאול פה עוד כמה שאלות לאור מה שאמרת, ככה לנסות יותר להכיר את האישיות, וגם באווירה של הפודקאסט, אז קצת להתייחס לחינוך הדתי. אמרת שגדלת באפולה, שמשפחה שלך פרץ, ואחרי זה עולם הישיבות, כי הלכת... אמנם מנפח נראה לי, גם במנפח כשאני חושב על זה, זה היה אצל הרב יגל? הרב יגל, איך אומרים?
הרב יוגל, כן, הרב יוגל היה בעצם ראש נשיא הישיבה, הוא בפועל לא לימד, הוא היה נכנס מדי פעם לכיתות, אני גם זכיתי לשכתב לו שיעורים, הוא היה מביא לי דפים כאלה עם כתב יד, והייתי מקליד אותם על מחשב, זה כאילו היה חידוש,
וואלה.
מזה, אז ממש זכיתי לשבת לידו. אבל בפועל לא הייתה לו נוכחות בעלת משמעות לחיינו בישיבה. מדרשיית נועם כמו בסיפורים, זה יותר, אתה יודע, מוסד כזה שאנחנו מעבירים בו את שנות התיכון, לא ממש מוסד לימודי קלאסי. יש לנו חברים, יש לי חברים עד היום, אנחנו נפגשים פעם בחודש וחצי.
וואלה.
כמובן לא כולם, אבל זה קבוצה כזאת, וכל פעם אצל מישהו אחר, זה דבר מדהים, זה חברות לחיים. מוסד מיוחד, דרך אגב, אני יכול להגיד אולי ספוילר קטן, יש לי חבר בשם טל בכר, שהוא מפיק, יש לו חברת הפקות לסרטים, והוא כבר הרבה שנים עובד על סרט על המדרשייה, ואני מעריך שהוא יצא בשנה הקרובה לפי הדיבורים, וזה אמור להיות סרט משוגע לגמרי. אז גם
אם זה סרט על המדרשייה וזה לא משוגע, זה לא הסרט על המדרשייה.
לא, זה באמת, הוא יגד את כל הסיפורים הכי מוזרים שהיו אי פעם, אז זה... ובכלל סיפר כאילו את הסיפור של המקום, אז אמור להיות מעניין.
הבנתי.
המדרשייה נכון להיום בפרדס חנה היא כבר לא פועלת, בעצם המוסד ממשיך בכפר סבא, יש בכפר סבא מדרשיית נו, מזין עד י' ב',
אני מאמר שהבוגרים כמוך מהתקופה היותר סוערת של המדרשייה אומרים, זה לא מה שהיה פעם.
נכון, בהחלט, אבל זה בכלל באופן כללי זה לא מה שהיה פעם, כי הדורות משתנים. תחשוב על זה שאנחנו סיימנו י"ב בלי טלפונים ניידים כמעט. זה כאילו היה, ניצלנו. באמת ניצלנו. תקופה אחרת. היה אינטרנט כבר, היה אינטרנט, עם כל מה שכרוך בפנים, אבל לא היה טלפונים ניידים חכמים. זה כאילו... תחשוב, זה דור אחר, לגמרי.
אנחנו באותו גיל, אני חושב. אז אני יודע על מה אתה מדבר.
כן, 38.
אז דיברנו על המדרשייה, ובמעבר להתאמר הזה כבר היה מוסד חינוכי יותר משמעותי מבחינתך בהתפתחות האישית שלך?
אז זהו, אז אפרופו אמרת אפולה ופרץ וזה, אז קודם כל ברמה האישית במשפחה שלי אף אחד לא הלך לישיבה גבוהה. אני הקטן במשפחה, אני הילד החמישי, אף אחד מהאחים הגדולים שלי, ארבעה אחים שלמדו במדרשייה ועוד אחות שלמדה באולפנה, אף אחד לא הלך למסגרת קדם צבאית כלשהי. אבל בתקופה שאנחנו סיימנו פחות או יותר את המדרשייה, אז המסר החינוכי של החשיבות של לעצור ולעשות שנת חשיבה כזאת, ואתה יודע, לאן חיי ובמה אני מאמין וכולי, המסר הזה כבר היה הרבה יותר נוכח, ואני השתכנעתי וחיפשתי מקום. האמת שזה היה מצחיק, כי נגיד נסעתי לשבת ישיבה באלון מורה ונתקעתי בטרמפים, אז נכנסתי לאיתמר.
וואו.
אז נכנסתי לאיתמר ואז הייתי שם בשבת בישיבה, ווואלה, התלהבתי מהמקום. ומה זה התלהבתי מהמקום? שהחלטתי לחזור לעוד שבוע ישיבה, ואז בכלל התאהבתי במקום וברב רונסקי ובכל האווירה שמסביב. זה בזמנו גם הייתה ישיבה קטנה, בלי הרבה תלמידים, 30-40 תלמידים כזה כל הישיבה. אז מבחינת המשפחה שלי זה היה כאילו חידוש, אבל אתה יודע, זרמו, כאילו...
אוקיי.
בוא נגיד, רוב החברים שלי לא... יודע, חברי אפולה לא הלכו ישיבות גבוהות או דברים כאלה, חלק מכינות, אבל גם. זה היה כאילו שונה, ואתה יודע, כשנכנסתי לשם גיליתי עולם. עולם שלם. תורה. העולם של התורה, כשהוא מגיע ממקום של, אתה יודע, תמיד בישיבה התיכונית מכריחים אותך, וזה, אתה יודע, אצלנו זה היה, אני לא יודע מה היום, אז זה היה מוגזם, זה 5 שעות גמרא כל בוקר, זה גם שיא ההגזמה. ואז אתה פתאום מגיע למקום שאתה בעצם לומד, מה שנקרא, ממקום של ליבו חפץ, ובקצב שלך, ואת הנושאים שלך, ואתה בוחר בזה, וזה כי אתה רצית, ולא כי מישהו אמר לך. ואז אתה מגלה דברים על עצמך, ואתה לומד דברים, וזו תקופה מדהימה, ממש.
אתה יכול להגיד, נגיד, כדי לקצר תהליכים, אתה מרגיש שאתה שייך היום לבית מדרש, או איך היית מתאר את בית המדרש באיתמר, ואיפה אתה ביחס אליו?
בית המדרש באיתמר היה... בית מדרש ברשות הרב רונסקי, כן, זה השתנה מאז, אני מעריך, כי הישיבה הרבה יותר גדולה, והרב רונסקי נפטר, ואתה יודע, הדורות משתנים. אז היה בית מדרש מאוד אינדיבידואליסטי, זה היה באמת מקום כזה שנותנים לך, אז צחקנו, הרב כעס עלינו, אבל קראנו איזה מכינה ישיבתית, כאילו,
אוקיי.
הוא לא אהב את הביטוי, אבל כאילו זה היה מקום כזה שאתה יודע, תגדל בקצב שלך, עם איזשהו חיבור, אתה יודע, לתורת הרב קוק ולקו ואתה יודע, כל הסיפור כן. של הישיבות, אבל אתה יודע, לא היה קו מאוד אחיד בישיבה, הרב מאוד האמין ומאוד דחף אותנו למצוא את העמדה שלך בכל דבר. כאילו היה בא אליך וכאילו, אתה יודע, אפילו בתקופה שהוא היה רב ראשי לצהל, הוא היה מגיע והיה מתייעץ איתך. תגיד, מה אתה אומר? ככה וככה וככה. עכשיו אתה אומר, מה אתה שואל אותי? אתה שואל אותי, אתה רציני? כאילו, אבל הוא מאוד האמין בזה, שאתה צריך ללמוד ולהכריע בעצמך, ולא שיגיד לך מה נכון ומה לא. עכשיו, אם אני מחובר לזה היום, אני חושב שבגדול התשובה היא תהיה לא, כי אני נמצא בשלב אחר בחיים. האמת שהיה הזכרה לרב רונסקי של 5 שנים לפטירתו לפני שבוע ונסעתי, וסיפרתי להם שבשלבים האחרונים שלי בישיבה, כשכבר הבנתי שאני כבר התחתנתי, ואתה יודע, כבר פרנסת, תתחיל ללמוד, צריך לעשות משהו עם החיים שלך, אז כבר הבנתי שאני הולך לעזוב, ואז באתי לרב רונסקי ואמרתי לו, תשמע, כאילו איזה מין כזה, סיכום כזה, דיברנו ותודה והכל, אז אמרתי לו שאני מרגיש שכאילו בישיבה דיברו הרבה על הכנה לצבא וכל הדברים האלה, אבל בפועל כאילו לא הכינו אותנו לחיי משפחה, למה שזה כרוך, אתה יודע, לאתגר של פרנסה, לאתגר של אישה, אתה יודע, לחיות חיי בית ואחרי זה ילדים, כאילו לא, לא, את זה לא דיברו, וזה היה חבל. אמרתי לו שאני חושב שזה משהו שצריך לדבר גם עליו, אמנם חבר'ה צעירים והכל, אבל לפחות אלה שחוזרים אחרי צבא, להתחיל להכין אותם והכל. יש משהו בישיבה שהוא נורא פונה לתקופת הנערות, יודע, של בירור, של שאלות מאוד מקוות, דעות גם מאוד מקוות, אבל כשאתה מתבגר, אז אתה ככה מפשיר קצת יותר, אתה שומע, מכיר עוד אנשים, אז אתה קצת משתנה, אז אני לא יכול להגיד שאני באותו מקום, אני לגמרי השתניתי במובן הזה.
יפה, ובכל זאת עבר מאז כנראה בסביבות 15 שנה כמעט, איך הזדקנו 13 שנה.
כן, כן, כן.
יש עוד איזה נקודת ציון שהיית רוצה לציין בהתפתחות האישית שלך? יש ככה מלוות אותך היום? המוזיקה, האמת, אני אשמח לשאול ספציפית, מוזיקה נגיד, זה תמיד היה ברקע?
וואו, כן. כן, זה סיפור, אבל זה סיפור שבעצם הוא איתי מגיל 17 בערך, אבל פחות או יותר המתנתי איתו, ועד לפני שנה שהחלטתי שדי זהו, אני הולך לעשות את זה. אבל לפני הנושא של המוזיקה, אז שירות בגדוד 51 של גולני, תחת פיקודו של דוד זיני, מפקד דגול, שכמו ומעלה, שאני בקשר איתו עד היום, למדתי ממנו הרבה, עשינו פעילות של 7 חודשים, פעילות מבצעית בעזה, בדרום הרצועה, פעילות באמת מאוד מאוד משמעותית, בימים האלה אפילו נכתב עליה ספר, שזיני כל הזמן אומר שזה פעילות שלא נופלת מהפעולות של ה-101, ברמה כזאת, ממש פעולות מקצועיות, ברמה מאוד גבוהה של מבצעיות, תקופה מאוד מאוד משמעותית. סחבתי איתי גם פוסט טראומה אחרי התקופה הזאת, כמה שנים אל תוך הנישואים, אל תוך המשפחה. לא משהו שאתה יודע, גמר לי על החיים, אבל משהו שסחבתי אותו. 10 שנים לפחות, סיוטי לילה, ואתה יודע, כל הזמן חושב על דבר, על מה שקרה. אז זה תחנה דרך כמובן מאוד משמעותית.
אוקיי. האמת שאני בתור המפיק של הפודקאסט הייתי הרבה יותר שמח להמשיך לדבר יותר על ההתפתחות האישית שלך ואביחי פרץ כבן אדם, ברמה האישית זה הרבה יותר מעניין אותי, אבל בכל זאת התכנסנו במטרה קצת שונה. אני עם תחושה מאוד כואבת על זה שהשיח הציבורי בישראל היום הוא רדוד ביותר, וככה דרך התכתבות שלנו בפייסבוק הבנתי שבמקרה שלך כמו שאנחנו עושים עכשיו יש עם מי לדבר. אנחנו לא הולכים להחליף פה צעקות אחד עם השני וסיסמאות, אלא באמת ננסה להקשיב. אני מבין שאתה תומכי נתניהו, בעוד אני מתנגד לקואליציה ומייחל לנפילת הממשלה.
בהצלחה.
אני כן רוצה שבוא ננסה את השאלה הראשונה, כן תנסה, אם אתה יכול לנסות לנסח את העמדות הפוליטיות שלך בהמשך כאילו להתפתחות האישית שלך, ומאיפה באת, ואיך גדלת, ואיך אתה מבין היום את הזיקה ואת התפיסה הפוליטית שלך לאור כל ההתפתחות שהייתה לך בחיים.
אז במשך הרבה שנים, מטבע הדברים, אני משוייך כך או כך למגזר הציוני דתי, ולכן גם הצבעתי בדרך כלל המפד"ל, בית יהודי, בנט וכולי, עד הפרישה של בנט הפתאומית מהבית היהודי, ואז קרבות הירושה והפיצולים וכל אלה, מאותו זמן כבר הפסקתי להצביע לבית היהודי, ועברתי להצביע ליכוד, וזה מה שאני מצביע מאז. התפיסות שלי באופן כללי הן תפיסות דתי-לאומי קלאסי, זאת אומרת מאוד מאמין במה שהרב קוק הרבה פעמים חוזר עליו, שזה תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל, והחיבור הזה של שלושתם. זה הסטטוס הפוליטי שלי כיום. אני מרוצה מהממשלה הקיימת. אני בהחלט חושב שבמהלך של הרפורמה המשפטית שחיכינו לה, הרבה מאוד שנים חיכינו לזה, וזה התבשל והתבשל, אבל במהלך הזה הם עשו כמה שגיאות מסתבר בדיעבד קריטיות, בדרך שבה הם הציגו ואולי במינון או בניסוח או בכל מיני דברים, הם עשו שגיאות פשוט וגרמו לכך שציבור הפך להיות מאוד מפוחד וחשש מאוד גדול של מה הולך לקרות פה וכולי. אני, כפי שאתה שומע, לא שותף לחשש, כי אני יודע מה עומד מאחורי הדרישה הזאת, שדרך אגב לתפיסתי חוצה מפלגות, דרישת האיזון, השבת האיזון בין הרשויות, במיוחד לאור העובדה שב-20 שנה האחרונות הרשות השופטת נגסה בכוחה של הרשות המחוקקת, שהיא הריבון, היא הייצוג של העם. אז הייתה די הסכמה חוצת מפלגות בצורך לאזן ולהשיב איזשהו איזון בין הרשויות. אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, נעשתה איזושהי טעות, והכל הוצג ככה בצורה מאוד דרמטית ומאוד מהפכנית, ועם ישראל כנראה, לא יודע אם עם ישראל, אבל הרבה מהעם כנראה חששו מהדבר הזה, והנה אנחנו כאן.
אז אני אקח את מה שציינת על טעויות שהממשלה עשתה, והחשש שנוצר אצל הרבה אזרחים. אני חושב, מבחינתי, לא יהיה נכון לדבר על הרפורמה המשפטית, במובן הזה שקודם כל היא מאוד מורכבת, אז כאילו להחליט לדבר עליה זה כאילו להיכנס פה לדיון פילוסופי.
משפטי, בעיקר. זה דיון משפטי.
זה הרמה של המשפט. זה לא האם דיני ראיות או משהו כזה, אלא באמת איך אנחנו תופסים ומיישמים את...
לא. אני אגיד לך מה אני מתכוון שאני אומר דיון משפטי. היה לי לפני אתמול, שלשום, אני מתכתב כל כך הרבה כבר בפייסבוק בתקופה האחרונה, מישהי ככה מאוד, זה חוק המתנות. אמרתי לה, גברתי האהובה, נשמה טובה, פתחת את החוק, קראת מה כתוב בו, זה שני עמודים, תפתחי תקראי, תגידי לי אחר כך אם את לא מסכים, כי השם של החוק, קיצור, פתחה, קראה, אמרה לי, אוקיי, אז אני לא מסכימה עם סעיפים ב' וג', סבבה. אני אומר, לכן אני אומר דיון משפטי, כי כאילו הרפורמה בסוף, אני אוהב להתייחס לדברים באופן קונקרטי, יש לנו איזה נטייה בכלל לעם ישראל להיות מאוד דרמטיים, וכל דבר להפוך אותו לאיזה מין סיפור תנכי, אתה יודע, מינימום, איך היה עכשיו שימוש מופרז במשפט שלמה? כזה, כל דבר זה הכל בפתוס, למהפכות, תייחס לדברים באופן קונקרטי, תגיד אם אתה מסכים, אם אתה לא מסכים, איפה אפשר כן להגיע, בסוף ככה אני אוהב להתייחס לדברים, אז בסדר, אבל אתה מוביל, שיר את זה בצד.
אז לא ניכנס לכל הפרטים האלה. אני כן רוצה להתייחס לזווית שאני רואה על איפה נמצא היום השסע, הפער הגדול. בוא ככה, מה הוביל אותי אחרי הפיתורים של גנץ למצוא את עצמי בתל אביב, בזמן שחוסמים שם את איילון למשך הלילה?
גלנט, מתכוון.
גלנט, גלנט, כן. מרוב גימלים צבאיים התבלבלתי.
כן.
התחושה היא ש... אני אגיד לך את המגמה שאני מזהה ואת הדאגות שיש לי סביבה, אוקיי? באופן טבעי, הרוב במדינת ישראל הולך והופך להיות יותר דתי, מסורתי, חרדי. זה עובדה שקשה להתווכח עליה. גם אם אני אישית דתל"ש, ואני אוהב את הדתל"שים, וזה ברור שברמת הילודה יש יותר אזרחים, ככל שעובר הזמן, יותר ויותר אזרחים שהם חרדים דתיים ימניים, ואין איזה שינוי דרמטי במהלך החיים של אנשים שגדלו במשפחות, שגורם לדמוגרפיה הזאת להשתנות. אז זה כאילו נתון דמוגרפי, אולי תוסיף את זה אפילו שאנשים לא מהמחנה הזה, זה אפילו יותר עוזבים את הארץ. בקיצר, הדמוגרפיה היא די ברורה, אני על זה לא נכנס לוויכוח. והתחושה שלי, הנה, הגענו אחרי הרבה שנים של בלגן פוליטי, באמת לממשלה שכל המפלגות בהם מהסגנון הזה, זאת אומרת, יש לך מפלגות דתיות חרדיות, פלוס ליכוד שהוא מאוד מסורתי היום, כאילו זה פחות הליכוד של גדעון סער ודן מרידור ובני בגין אולי, כאילו נתניהו אישיות מאוד מעניינת, כי הוא ברמה אישית לא הייתי אומר שהוא מסורתי, אבל הוא לגמרי אבישי בן חיים אפילו יגיד, ידע להסביר איך דווקא נתניהו שברמה אישית הוא משהו אחד, אבל הוא לגמרי מבטא ייצוג של יותר של המסורתיים בישראל. והוא אומר, אוקיי, הגיעה הממשלה הזאתי, ואני אקח בתור רגע איקוני, מי ישמור על זכויות הפרט? בצלאל סמוטריץ'. זה התשובה השונה. אני אשמור על זכויות הפרט. כאילו, התחושה היא שהקואליציות הולכות להיות בסגנון הזה, ושאני כאדם שהוא לא דתי, וגם לא מסורתי, איפה אני מתת עצמי במדינה הזאת? מה... איך יראה החינוך? איך מתכננים להחזיק את כל... האם לציבור החרדי יש איזושהי תוכנית ריאלית, איך המדינה הזאת תיראה, כשהוא כל כך גדל ומאתגר את הכלכלה הרגילה של מדינת העולם? אז אני מקווה שצריכתי לתת פה כיוונים, ואיתם נלך. זה אבל, זה באמת לא מוגדר לסוף כל מה שאמרתי עכשיו, כי זה חששות. אני אשמח כאילו לקבל ממך תגובה ראשונית, ואז לאט לאט ננסה לפרוט את זה.
תראה, אני אומר קודם כל, מבחינה היסטורית, זה מה שאתה אומר זה מדויק, כי בעצם מה שאנחנו מכנים ממשלת ימין על מלא, כן? זה בעצם פעם ראשונה שזה קרה. כי עד היום תמיד אומרים, ביבי כבר 20 שנה, נכון? תמיד אומרים את זה. אבל אנחנו כימנים יודעים שזה בולשיט, כי כל פעם הוא הכניס איתו עוד מישהו שסינדל את כל, את כל הקואליציה, אם זה היה ציפי לבני, כל פעם היה מישהו שם שדאג שהמדיניות של הימין לא תתממש כפי שהימין באמת מאמין בה.
רגע, ברשותך, בוא נוותר על, בוא נקרא תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו, כי אני הייתי רוצה להגיד שהעמדות שלי ימניות.
חופשי, אין בעיה, מצוין.
אז לוותר על המילה ימין, זה ממש מעצבן אותי. אני חושב שהיום זה תומכי נתניהו ומתנגדי נתניהו בגדול המחנות, כאילו...
נכון, האמת שבאופן כללי רוב העם בישראל, אפשר לומר, הוא מרכז ימין, השמאל כמעט נעלם, מבחינה אידיאולוגית, כאילו.
כן, כן. נשתמש במינוח הזה, ואם כל פעם שתגיד ימין ואני אהיה בחוץ, אז אני אתעצבן. אז אתה תומך בנתניהו ואני מתנגד לנתניהו.
סבבה. אני אומר שזה פעם ראשונה, אז אני אנסח את זה ככה, זה פעם ראשונה שבעצם יש ממשלה בראשות נתניהו, כשאין בתוך הממשלה מישהו שמאתגר אותו מבחינת התפיסות עולם של כל מפלגות הימין, והפוך, כאילו מאתגרים אותו מימין, כאילו, כי בסך הכל נתניהו הוכיח לא פעם שהוא... בוא נגיד, ימין, הוא לא, יודע, יש לו כזה הרבה פעמים עמדות מאוד ממלכתיות ומאוד מתפשרות כאלה וזה. אז זה פעם ראשונה שזה קרה, ועכשיו יש איזה מין תחושה של, הנה, אנחנו לבד בבית, אני יודע מה, יאללה, בוא נעשה את מה שהאמנו בו כל השנים. עכשיו לשאלתך, בוא נגיד, החשש שאתה מעלה, אני רוצה קודם כל ללכת לקיצון, בסדר, לעשות סימולציה. בוא נניח שמחר, לא מחר, רק בשביל הסימולציה, נניח שמחר אתה אחוז מהאוכלוסייה. 99% זה ימין דתי.
כן.
לא, איך שרצית לכנות את זה, בסדר? מסורתיים, דתיים, חרדי.
כן.
99% מהאוכלוסייה היא כזו, ויש אחוז אחד שהוא לא. איך היית מצפה שהמדינה תראה?
הייתי מצפה שנמל תעופה יהיה פתוח ואני אטוס מפה. מה יש לי לעשות במדינה כזאת? אני לא רוצה, הייתי מאמין שזה יראה כמו לגור בתוך קהילה דתית. לא יודע, אלא אם כן.
תצייר לי מה אתה מצייר.
אתה יודע מה, אם באר שבע תמשיך לראות באר שבע, אז בסדר.
תצייר לי מה אתה מצייר בראש. 99% מהאוכלוסייה היא מסורתית, דתית לאומית וחרדית.
גרתי הרבה שנים בבאר שבע, אני מוכן לגור שם, האווירה שם בסדר, אבל...
נדבר על הקטע המסורתי.
למרות שכאילו גם אני חושב על זה, אני לא יודע, אם כל העיר הייתה רק מסורתיים ולא היה שם את אוניברסיטת בן גוריון, יכול להיות שזה העיר שלא היה נעים לי לגור בה, כי אני מאוד חוויתי את האוניברסיטה כשגרתי שם, לא יודע כמה אני מתחבר לאופי המסורתי של העיר, אבל עדיין אני יכול לתאר את זה לעצמי, נגיד להסתכל על זה בציור אופטימי, אני אגיד לך על החשש היותר גדול שלי, הצדדים היותר רכים של המסורתיים הם רכים, ואני מתאר לעצמי במדינה כזאת החרדים יחגגו, כאילו כמו, אני לא ברור לי מה הם מתכוונים במה שהם עושים, אני די ברור לי שגם יש פה הטרלות, אבל מה זה חוק החמץ, ומה זה חוק לימוד תורה, ואייכלר זה רק חוק של אסור לעודד יציאה בשאלה, וכולל איום בכניסה לכלא, כאילו אני לא יודע, זה הטרלות, אבל זה הטרלות מפחידות, כאילו... אז אני לא יודע להגיד לך, אני
בכוונה עושה סימולציה.
שבמדינה כזאת שאני אהיה כזה מיעוט, מה שנשאר לעשות זה לעלות על מטוס וללכת.
אני בכוונה עושה את ההקצנה הזאת, כי בעצם היא מכריחה אותך לנסות ולהבין מה באמת הם רוצים. בסדר? מה באמת הם רוצים שיהיה פה? אם היה להם את כל הכוח לעשות את כל מה שהם רוצים, מה הם היו עושים איתי? מה הם היו עושים איתי? הם היו מכריחים אותי, הם היו כופים אותי. אתה יודע מה, אני אעשה את הסימולציה הפוך. אם כל ישראל, 99% מישראל הייתה חילונית, אני בתור אדם דתי, הייתי נשאר לגור פה?
כן.
או, איזה יופי, באיזה טבעיות אמרת כן. למה?
כי לך יש ערך של ארץ ישראל, לא רק של מדינת ישראל.
לא, זה בסדר, אבל כאילו למה הנוכחות המסיבית החילונית לא מאיימת עליי כאדם דתי? ולהפך, הנוכחות המסיבית הדתית מאיימת על החילונים.
מאוד פשוט לענות על זה.
תענה.
ניקח את ארצות הברית, זה מדינה מלאת תרבויות, ויש שם עיקרון מאוד גדול של כל חייבת הנחיות. המרחב הדתי הוא לא מרחב כזה. במיוחד הדתי היהודי, כאילו, תשמע, האמת שאני אומר לך בתור דתל"ש, זה אחד הדברים שבלתי נתפסים בעיניי, איך יש הסכמה בישראל, כאילו, בלי קשר לכל הסיפור של פיתורי גלנט וזה, כל שבת צריך, לא יודע, לעשות מאומות על זה שאין תחבורה ציבורית בשבת. כאילו, אנחנו כבר חיים במדינה עם כפייה דתית מטורפת, וכל הנושא של נישואים שמחויבים אך ורק על פי דת. זה, יש פה דברים שכאילו בפרופורציות עולמיות, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו מוזרים. וזה כבר קיים היום. אז כן, מה לעשות? העובדה שמונעים מאנשים להתנהל בתחבורה ציבורית בשבת, זה... אין לי הסבר הגיוני לדבר הזה.
בעיניך זה כפייה דתית.
אובייקטיבית זה כפייה דתית.
לא.
אין שום מדינה אחרת בעולם, כל תייר שמגיע לפה אומר, מה? מה? אני לא יכול לקחת רכבת בשבת?
כן. למרות שאני מגיע בסנדיי להרבה מקומות באירופה, והחנויות סגורות.
אני לא אמרתי חנויות, אמרתי תחבורה ציבורית.
בסדר, אני הבאתי את זה כדוגמה, כאילו להראות שכאילו יש...
לא, תביא לי דוגמה למקום בלי תחבורה ציבורית, חנויות זה משהו אחר.
אוקיי, אז אני רגע רוצה להמשיך את הטיעון שבעצם התחלתי איתם. אני בעצם אומר שאם אתה תעשה סימולציה ותנסה לצייר את המציאות הקיצונית של מה שאתה נורא נורא מפחד ממנו, ותדמיין אותה בצורה הכי קיצונית שלה, ואז תגיד אוקיי, ממה אתה מפחד? תעשה רשימה, ממה אני מפחד? לא ייתנו לי להתחתן, לא ייתנו לי לאכול, לא ייתנו לי פה, לא ייתנו לי פה, כן ייתנו לי, לא ייתנו לי. ואז אני אומר, קח את הרשימה הזאת, בסדר? כמו שאני יכול לעשות רשימה כזאת של מה יקרה אם מחר 99% מהמדינה יהיו חילונים. קח את הרשימה הזאת, לך לחרדי הקרוב לביתך ותשאל אותו, מה דעתו? איך זה ייראה? איך הוא חושב שזה ייראה. ואני אומר את זה בגלל שאמרתי את זה גם מקודם, יש לנו נטייה להיות נורא דרמטיים. אנחנו מציירים תמיד את השני בצורה מאוד מאוד מפחידה ומאוד מאוד מאיימת, שבפועל ההיסטוריה שלנו היא כזאת שרוב הפעולות שנעשות במסגרת הממשלות ואתה יודע כל הזה, זה כמו שכינית את זה מקודם, מטרלות. מגיע ליברמן, מחוקק חוק מס על משקאות ממותקים, למה הוא עשה את זה? יגידו החרדים, כי הוא שונא אותנו, כי הוא רוצה לגרום לנו רע. יבוא עכשיו הממשלה מתחלפת, אז הם מבטלים את המס על המשקאות הממותקים ומחוקקים חוק חמץ. דרך אגב, תשאל אותם, למה הם מחוקקים חוק חמץ? למה זה נורא חשוב? אתה יודע למה? מה הם מספרים לעצמם?
להצדיק למה סילמן עזבה את הממשלה לדעתי.
לא, לא, לא. אני אומר, בדיון כזה תמיד חייב להעמיד את עצמך במקום מי שעומד מולך ולטעון טענה טובה. לא, אתה יודע, אנחנו עושים, למדת הגמרא, אז אנחנו עושים את זה בגמרא. אתה לא יכול לנהל דיון שהוא יהיה מועיל עם הטענות של הצד השני כל הזמן מגוחכות ומטופשות. הם חוקקו את חוק החמץ מכיוון שבגץ כבר פסק שלבדוק בתיקים ולחטט וכולי, זה לא חוקי כי זה פגיעה בפרט. בסדר? איך זה נקרא?
נכון, טוב שיש בגץ, נו אז מעולה.
יפה. מה הם מרגישים ברגע שעושים את זה? הם מרגישים רגע רגע רגע. יש בית חולים לניאדו. 90% מהאנשים בבית חולים לניאדו הם חרדים. יכול להיות עכשיו בגלל פסיקת בגץ, יבוא לפה אנשים עם חמץ בפסח, ויכפו על כולנו כפייה חילונית. למה? כי בגץ פסק. אז מה הם עשו? עשו חוק נגד. אמרו, אנחנו ניתן למנהל בית החולים את הרשות, שים לב גם איך זה מנוסף. אנחנו ניתן למנהל בית החולים את הרשות להחליט מה המדיניות החמץ בבית החולים שלהם. לא הממשלה מחליטה ולא זה, אלא מנהל בית החולים. למה הם ניסחו את זה ככה? מכיוון שיש בתי חולים שיש בהם הגמוניה חרדית, ביקור חולים, לניאדו וכולי, והם לא רוצים שהכפייה החילונית של החמץ תיכנס לשם, לא, ידידי, הגעת אלינו, תכבד את המקום. ככה הם תופסים את זה. לי זה נשמע הגיוני, במסגרת הוויכוח זה נשמע לי הגיוני, הטענה עצמה. אני לא יודע מה עמדתי לגבי זה, אבל הטענה עצמה נשמעת הגיונית. אני אומר דרך אגב, אותו דבר גם ימין שמאל, אתה יודע, יהודה ושומרון, פינוי עזה, כל ויכוח ציבורי שיש בישראל, אם אתה רוצה להיות בן אדם רציני, תנהל אותו באופן כזה שאתה מצליח לומר את הטיעון של מי שעומד מולך בצורה טובה. כי אם מראש כל הטיעונים הם תמיד מטופשים, והכל נורא מגוחך, אז לאן זה הולך? אנחנו מגחיכים אחד את השני, ואז מטרילים אחד את השני, ואז נציגי הציבור שלנו מבינים שמה שהם צריכים לעשות בשביל לקבל עוד קולות זה רק לעצבן את ליברמן, או לעצבן את החרדים, ואז הרי אתה זוכר מה זה היה אז עם יאיר לפיד, התקופה של הפריחה שלו, הוא דיבר על, איך הוא קרא לזה? השוויון בנטל. השוויון בנטל, זה איפה הוא לא מזכיר את זה היום בכלל, זה כאילו, את מי זה מעניין מבחינתו.
טוב, בישראל לא זוכרים מה קרה לפני שבוע, איך נזכור מה קרה לפני כמה שנים. אם אנשים טוענים שנתניהו התנגד להתנתקות, אתה יודע, השקרים לא חסר בימינו.
בסדר, הוא התנגד בהצבעה האחרונה.
באמת, אתה יודע, תודה רבה לנתניהו על הגנתו, בסדר. הוא תמך בהתנתקות.
אם אתה רוצה לרדת לזה היסטורית, הוא הביע התנגדות לאורך כל הדרך, הצביע פעמיים בעד ופעם שלישית נגד.
בסדר.
זה מה שהיה.
הוא בנה לתמונה.
הוא הביע התנגדות, הוא הביע התנגדות, אבל הצביע בעד. זה מה שהיה בפועל. אמרתי לך, אני אוהב להיות קונקרטי. ביבי לא מעניין אותי, אני לא עכשיו מעניין.
בסדר, אז אני אסביר מה אני אומר.
הוא איזה צדיק וצדיק.
אם באמת תוכנית ההתנתקות הייתה תוכנית שהוא היה חושב שהיא אסון, אז הוא לא היה מביע התנגדות, אלא היה פורש מהממשלה.
נכון, היה לו, בוא נגיד, התירוץ שהוא מספר לנו ולעצמו זה שהייתה לו הצדקה, היה שם איזושהי תוכנית כלכלית שהוא היה באמצע לממש אותה, וזה היה יותר חשוב לו, הוא היה שר אוצר
בזמן.
זה ההיסטוריה, זה ההיסטוריה.
אז בסדר, אני אומר, זה הערת אגב שאלינו פה, שאין כל כך מה לדבר על ההיסטוריה, כי אני אזרוק את זה, זה לא יהיה הדיון שלנו, אבל זה קצת בתור חומר למחשבה, לצורך העניין, נגיד שאין עם פלסטיני, כי תוכיח את זה היסטורית, אבל בהווה יש עם פלסטיני, אז צריך להתמודד עם הבעיה הזאת, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בהווה היום יש הרבה אנשים עם תודעת עם פלסטיני. אז איזושהי, אבל אני לא נכנס לזה בכלל, כי זה יסיט אותנו לגמרי מהדיון, סתם, זה פשוט הדוגמה הכי חזקה שלי לפער בין היסטוריה להווה. זאת אומרת, לפעמים טיעונים היסטוריים נכונים לא מנצחים את ההווה שנמצא בתודעה של אנשים. אני רוצה להתייחס למה שאמרת על חוק החמץ, זה היה ככה יותר ההקשר של מה שדיברנו. בכלל לא הרגעת אותי, אני לא מבין למה צריך חוק חמץ כללי בשביל, כאילו לא, עצם זה שהגענו למצב שעל כל שטות צריך לחוקק חוק כללי, וגם אני מודד, שמע, אני לא איזה תומך נלב של בגץ, אני תומך בזה שצריך לעשות שינויים במערכת המשפט, ואני לא תומך באקטיביזם השיבוטי, אבל אמרתי, לא נדבר בעיקר על הרפורמה, אלא על הקואליציה הזאת ועל המגמות שאני רואה. בסוף, החוק הזה לא נראה לי אחראי, זה לא... זה בסוף מתחבר לקו הזה שאני רואה של הקואליציה, של אנחנו נעשה פה מה שבא לנו.
אתה מבין ש...
וכן, ואני אומר, ככל שהם יגדלו, אז כל בתי החולים בסוף יהיו מה שאתה קורא, הגמוניה חרדית, ובן אדם שאוכל חמץ בפסח...
לא יוכל להגיע עם חמץ בפסח לבית חולים, נכון, נכון.
ואם הוא...
אני חושב שמבחינה
דתי... בן אדם נשברה לו הרגל, הוא שוכב בבית חולים מבואס, ואין לו שום זיקה לעניין הזה שלא לאכול חמץ בפסח, והמשפחה לא יכולה להביא לו עוגה. כן, אני לא מבין למה דתיים צריכים לכפות...
אז אני אסביר לך, אסביר לך באופן פשוט. בכל מקום שהיית מגיע אליו, בכל מקום שאני אגיע אליו, אוקיי? אז אני אסתכל מה הם כללי המקום, ואני אכבד את כללי המקום. ואם אני נכנס למאה שערים, ויש להם שנייה, אם אני נכנס למאה שערים, ויש להם איזשהו, איך זה נקרא, קוד לבוש, או קוד התנהגות, או קוד whatever. צריך כיפה, צריך להוריד נעליים, אני נכנס עכשיו להר הבית, לא יודע מה, צריך להוריד נעליים, אני נכנס לכנסייה, צריך לעשות קרה. כל מקום יש לו קוד מסוים של התנהגות. אם אני מגיע למקום וזה לא המקום שלי, אז אני מכבד את כללי המקום. עכשיו, השאלה היא למי שייך המרחב הציבורי.
לא, זה לא השאלה.
זה שאלה.
זה לא השאלה. השאלה היא כמה נמוך אפשר להוריד את הרף של המרחב הציבורי כדי לאפשר ליותר אנשים להשתתף בו. וממה שאתה אומר, אני מבין כמה התפיסה של הדת היהודית היא שהיא עיוורת, כאילו, אנחנו, כאילו, אחי, למנוע תחבורה ציבורית בשבת, למנוע חמץ, תשמע, אם, זה מה שנקרא הפרדת דת ומדינה, כאילו, זה עניין אישי שלך, אתה מאמין בזה בלב שלם, אתה לא יכול להגיד לבן אדם אחר, הוא לא פוגע לך בבריאות, כאילו, אם אנחנו, אתה יודע, כמו השוואת לימוד תורה לצבא, יכול להיות, אני האמנתי בזה פעם, אבל אתה לא יכול להפוך את זה לחלק ממדינה, זה...
מה זה אתה לא יכול?
אני מבין שזה מה שהולך להיות, שישבו לומדי תורה לחיילים.
מה זה אתה לא יכול? העם יכול להחליט מה שהוא רוצה על חייו, העם, בסדר? הוא מעצב את חייו, ולכן אמרתי לך מקודם, אם 99% אנשים פה יהיו חרדים, והם החליטו שהם, לא יודע מה, מבטלים את הצבא, כן? זה נשמע מאוד עזיה, אבל נניח, הם יבטלו את הצבא, מה אכפת? לא יודעת, זה מה שהעם רוצה, העם רוצה. אם 99% מהאנשים במדינה ירצו ללכת עם יד מורמת, זה מה שהם יעשו, זה זכותם, הם זכותם לקבוע את אופי חייהם.
אוקיי.
רק השאלה היא, שאנחנו עומדים בה כרגע, היא העובדה שיש פה כמה קבוצות, שכל קבוצה יש לה אחוז מסוים באוכלוסייה, ואנחנו משתתפים, ברוב המרחב הציבורי, אנחנו משתתפים, כאילו הוא משותף, יש מרחבים ציבוריים שהם מאוד מובהקים, שנגיד הם לא, שהם מאוד חילוניים, או שהם מאוד דתיים, בסדר? יש מרחבים כאלה, למשל, אצלי פה ביישוב, זה יישוב דתי. אז ביישוב הדתי לא נוסעים בשבת.
כמה רחבים חולים?
יבוא מישהו, דרך אגב, אתה יודע, יש פה בנים של, אתה יודע, שהם
חולים
והכל. יבואו בנים של ויגידו, אני רוצה לנסוע. תשמע, אני בסוגיה הזאת, אני בכלל לא נכנס פה לנושא של חוק, כי אני חושב שזה... אני מסכים איתך בהקשר הזה שאם היינו במצב נורמלי...
רגע, רק לעשות סדר, הם חונים בחוץ אני מקווה.
אז עשו, לא, בגלל שיש מקומות שהם נורא רחוקים להגיע, אז עשו שני חניונים, יש שתי שכונות, אז יש חניון, אתה נכנס, הם פותחים את השער לבד, כאילו השומר לא פותח להם, אתה מבין? Okay. הוא פותח את השער לבד, הוא נכנס, חונה בחנייה הזאת והולך ברגל. זה, זה מה שהם מבקשים מהם. בפועל יש כאלה שלא מכבדים את זה ונוסעים. אבל אני מתחבר למשהו שאמרת מקודם, אם היינו במציאות נורמלית, לא היינו צריכים להגיע למצב שכולם מטרילים את כולם. שבגץ עכשיו נכנס ומכריח אותם לעשות משהו זה, ואז הם אומרים, בפעם הבאה שהכוח יהיה בידינו, אנחנו נחזיר לך, ואז אנחנו מחזירים לאלה. שתבין, אני ככה אני רואה את התמונה. כולם פה משגעים את כולם. וזה צריך להיפסק. אני לגמרי חושב ש95% מהאנשים מאמינים בחיה ותן לחיות. בסדר?
אני מדבר על המרחב,
שנייה, אני מדבר על המרחב הפרטי. המרחב הציבורי יישאר בדיון ציבורי, ואנחנו נצטרך להגיע להכרעות שמכבדות אחד את השני. בסדר? לצורך העניין יכול להיות, בסיטואציה, בדיון עתידי, שיבוא ויגידו תקשיב. דרך אגב, אתה זוכר את מאומות בר אילן וכולי? זה דווקא...
מה פעם? מה, עם האבנים והטיפולים?
כן, על הכביש בר אילן בירושלים, כביש בר אילן. זה דווקא דוגמה טובה, כי זה לב ליבה של השכונה החרדית, סבא שלי גר שם, עוד הרבה לפני שהחרדים הגיעו כאילו לשכונה, אבל כל השכונה התחרדה וכולם שם חרדים, עכשיו הם באו ואמרו, אנחנו רוצים לסגור את הכביש בשבת. באה המדינה ואמרה, תקשיבו, זה עורק ראשי בירושלים, אין מה, אי אפשר לסגור את זה, אנשים לא יוכלו לנסוע, כן? מאומות, בלגנים, היה שם שריפות פחים, זוכר שנות ה-90. בסוף, מה שהתקבל, הייתה איזושהי הכרעה, כזו שאומרת, איזשהו הסדר כזה שאומר, בזמני התפילה, כן? יש זמנים מסוימים, כמה שעות טובות, לא 5 דקות. כמה שעות טובות שהכביש יהיה סגור, ולאחר מכן הוא יהיה פתוח. עכשיו יבואו ויגידו אנשים, איך נותנים להם ככה לסגור? יבואו הם ויגידו, איך אנחנו ויתרנו ונוסעים לנו ברחוב בשבת? אני, זה מה שאני מאמין. אם אנחנו רוצים לחיות אחד ליד השני, או אחד עם השני, אנחנו נצטרך למצוא את הדרך איך המרחב הציבורי מתחלק בינינו בצורה שהיא הוגנת. הטענה לגבי תחבורה ציבורית בשבת, היא טענה נכונה, היא טענה צודקת, גם הטענה הדתית שאומרת, היי, אבל אז מה יהיה פה כאילו, אז השבת כאילו תהיה, היא לא תהיה שבת, כל הרחובות יהיו אוטובוס, בסדר? אני בכוונה מצייר את זה ככה, כי זה הפחד מהצד השני, הוא אומר מה, כבר לא תהיה שבת, כל הרכבות ייסעו בשבת, האוטובוסים ייסעו בשבת, וזהו, הלכה האווירה של השבת, כן, כאילו. ואני חושב שברגע שמכניסים את הוויכוחים האלה למסגרת קונקרטית ששומעת אחד את השני, מבינים אחד את השני, אני מאמין שאפשר יהיה להגיע להבנות כאלה ואחרות, כי אף אחד פה לא הולך ללכת. כולם הולכים.
חילונים הולכים, אני אומר לך על עצמי, אם המדינה הזאת, כאילו אני משקע פה עם 5 ילדים, אז אני לא יודע איך אני אנהל את האירוע, אבל לצורך העניין, אם... כפריסין תהיה רלוונטית וטיסות בזול ואני אוכל לנסוע שם בשבת ולא יפריע לי שם ללכת נגיד סתם שבת בבוקר. תשמע, אני אומר לך, יוצא לי להיות בשבת בתל אביב, זה עולם אחר, כאילו בהרבה מקומות בישראל, אתה לא יודע, בן אדם יוצא לריצה, רוצה לשבת עם חברים ולהפעיל רמקול בשבת, הוא לא יעשה את זה אם הוא נמצא באזור מאוד דתי, ואני רוצה לחיות ככה את החיים שלי. לא, לא אוהב את המרחב הדתי בתור מקום לחיות בו.
בסדר, אז למה אתה לא עובר לגור נגיד במרחב שהוא יותר חילוני מובהק? יש הרבה מרחבים כאלה בישראל, רוב, לא יודע,
קודם כל תל אביב לגמרי חריגה ביחס לכל מדינת ישראל.
לא, למה? אני, דרך אגב לא ציינתי אולי בביוגרפיה, אבל אשתי היא חוזרת בתשובה, ובעצם כל המשפחה של אשתי הם לא דתיים. אז זה מפגש מאוד מאוד אינטנסיבי, מה שנקרא עם הצד השני, או עם הצד שלא הכרתי לפחות בילדות. כשאנחנו נוסעים לשבת אליהם, אז כפר סבא היא שוקקת בשבת. יש תחבורה ציבורית, יש אירועים של העירייה, יש מצעדים, יש כל מיני דברים. בסדר, זה מה שהעיר, זה הסטטוס קוו, יש כבוד מסוים למקום הזה, יש כבוד מסוים למקום הזה.
אני אעשה לטעון, פה באמת אנחנו מגיעים לנקודת ויכוח, כשאני משתמש בביטוי עריצות הרוב, אני תכלס מתכוון בדיוק למה שאתה אומר, כי התפיסה שלי למדינה היא שונה, ואני אומר במרחב הציבורי אמור להיות כמה שפחות, אני אומר, אווירה פוזיטיבית, זאת אומרת שיש דברים כמה שיותר חופש, כמה שיותר שחרור, שכל אחד במרחב הציבורי יעשה מה שבא לו, ואני חושב שפה יש עיוורון של החברה הדתית שלא מבינה, שוב, אין לי פתרון לבעיה הזאת, זה באמת בעיה מהותית שבסוף כאילו המציאות הכריע איך המדינה תראה, ועל זה אני חושב המאבק היום. אבל שוב, זה שאין תחבורה בציבורית בשבת, הפתרון של אבני חפץ, בסדר, אם זה קהילה דתית ויש
להם את הכל... למה זה בסדר? דרך אגב, למה זה בסדר? זה כמעט הגיע לבגץ הסיפור הזה. אני לא יודע מה בגץ היה מכריר. אבל למה זה בסדר?
אם זה היה מגיע לבגץ, לאור הערכים שאני מאמין בהם, הוא היה צריך ללכת נגד היישוב, נגד הקהילה.
כי הקהילה פה קורשת דברים. זה הערכים שאתה מאמין בהם?
שאין זכויות לקהילה לעשות דבר כזה. הכביש הוא משהו ציבורי.
זה מה שאתה מאמין בו?
ברור.
אז אני חולק עליך.
נכון, על זה, על זה יש את המאבק במדינת ישראל, שהטענה היא שהמדינה והקהילה,
זה לא קשור איזה קהילה זאת הייתה. המרחב
הציבורי כמה שיותר נקי, והדת היהודית, ההלכה היהודית היא מאוד...
לא, עזוב, בוא נשאיר את היהודים בצד, בוא נעשה יישוב מוסלמי, סבבה? יישוב מוסלמי.
אני גם נגד...
אם אתה היית מגיע ליישוב מוסלמי ביום חג שלהם, לא יודע מה, ועושה משהו שהוא... מחלל, או אני לא יודע איך לפנות את זה, את הדת שלהם, או את החג שהם חוגגים. בוודאי שלא. זה לא קשור, זה ערך אנושי בסיסי. אני לא הייתי מגיע למקום שיש בו רוב שרוצה לחיות את חייו באופן מסוים, ועושה בכוונה משהו אחר, כי יש לי חופש. מה זה קשור?
אף אחד לא אומר לעשות בכוונה משהו אחר כדי לעצבן ולהטריל. לא על זה אני מדבר, אבל לצורך העניין, כביש בר אילן, לאף אחד, לא למוסלמי, לא ליהודי ולא לנוצרי, יש זכות באופן קבוע כל שבת לחסום את הרחוב הזה, זה פשוט בלתי נתפס, בהקשר מחוץ למדינת ישראל. עכשיו אנחנו חיים במדינת ישראל, אני מכיר את המדינה שאני חי בה, מכיר את האופי שלה, ואני מבין שאנחנו מדינה מאוד דתית, המדינה היהודית היחידה.
נכון.
המדינה היהודית היחידה, אז יש לה שיגונות של יהודים.
נכון.
אבל העיקרון פה הוא בכלל שצריך לשחרר את המרחב הציבורי, אני לא רוצה שהוא ישלט.
זה תפיסת עולמך, אני מכבד אותה לגמרי, אבל אתה לא לבד, אתה מבין? אתה חי פה עם עוד אנשים. אפרופו זה...
לא, התפיסת עולם שלי היא באה כדי לנסות להתמודד עם עצם הבעיה שיש הרבה כוחות שמנסים, שחיים במרחב הציבורי. פשוט חיים, ברגע שאתה חי נוצר חיכוך. אז הגישה אומרת, המטרה היא פשוט להוריד את החיכוך, לא לנסות לפתור אותו, אלא להודיע מראש, חבר'ה, המרחב הציבורי, אנחנו מנסים לשמור עליו נקי, בלי, עם כמה שפחות כללים, עם כמה פחות מעורבות ממשלתית, זה הגישה האישית שלי. ועם כמה שיותר זכויות הפרט. בסוף, אין מה לעשות, אנחנו מגיעים לנקודות של התנגשות בין זכויות הפרט לבין אורח החיים של הכלל. ויש פה התנגשות, כאילו מתוך השיחה שלנו, אני מתחדד, גם ידעתי את זה לפני, אבל אני רואה את זה שוב מול עיניי, שבסוף מגיעים לנקודות שבהן זה נשבר, כמו אם בגץ היה צריך להכריע, שהוא בא עם אג'נדה של זכויות הפרט, לעומת קהילה באבני חפץ שהיא באה
בזכויות של... לא, אני רוצה לדייק אותך, בגץ לא בא עם אג'נדה של זכויות הפרט. בעיניי זה שקל, זה סיפור שהוא מספר לעצמו.
למה?
כי זכויות הפרט של התושב באבני חפץ, של קהילת אבני חפץ, היא לא גרועה מזכויות הפרט של המבקר האורח הזה. היא לא גרועה. הבנת? לא. יש להם זכות להגדיר את המקום
לאף שבו... לאף אחד מאבני חפץ אין שליטה על הכביש באבני חפץ. זה
שטח שאתה טועה. אני חושב שאתה טועה. לקהילה...
אתה נותן מקום לקהילה יותר ממני.
בוודאי, זה כמו שלא יעלה על הדעת, בסדר? בעיניי לתפיסתי, באופן שבו אני רואה את הדברים היום, בצורה כזאת שאנחנו כן נרצה להגיע לדרך שבה כולם מרגישים בנוח, לא יעלה על הדעת שיבוא חרדי מבני ברק, ויגיד לאנשים שגרים בשכונה שהיא חילונית מובהקת, אל תעשו ככה, אל תעשו ככה, כן תעשו ככה, סליחה, אתה לא גר פה בכלל, מה אתה תתערב? הבנת? אז לכן לתפיסתי, אני חושב שאם אנחנו רוצים להגיע להסכמות, אז יהיה הסכמות שאומרות חנויות, תחבורה ציבורית, וזה, זה, לא יודע מה, נגיד לשיקול דעת של מנהיגי הציבור במקום, או בשעות מסוימות, סטטוס קוו, איזשהו, לא סטטוס קוו, סליחה, איזשהו הסדר בין הקהילות שחיות במקום, באופן שכולם מרגישים, וזה בנוח, ושכולם מרגישים שמכבדים אותם, ושומעים אותם, ומתייחסים למה שחשוב להם. יכול לבוא מישהו, דרך אגב, אני אומר, בגלל שזה כאילו סוגיה יהודית, ואתה אומר, אנחנו יהודים, אנחנו משוגעים, ויש לנו את הסריטות שלנו, אבל זה לא קשור, אני חושב, ולכן נתתי את הדוגמה של המוסלמים. אם יש עכשיו יישוב מוסלמי, ויש שם קהילה מוסלמית מובהקת, לא יעלה על הדעת שיבוא מישהו, ובשם זכויות הפרט, יפגע ברגשות ובאופן שבו כולם חיים שם. באיזה זכות יש לו לעשות את זה? אז זו שנייה חוקים, זה אני בכלל לא מדבר על חוק, אני מדבר על, על, על איזשהו תחושה אנושית בסיסית, זה לא ראוי בכלל.
אני אשאל אותך מהכיוון ההפוך, באיזה זכות באים הרבנים ומונים מאנשים להתחתן, פוגעים ברגשות האנשים ומונים מהם לרשם בגלל הדת היהודית? אני לא מעניין, נכון, אמא שלי יהודיה, לא מעניין אותי הדת הזאתי, אני כהן, רוצה להתחתן עם גרושה, תעזבו אותי בשקט, אתם משבשים לי את החיים כאזרח במדינה.
זה סוגיה קשה, אני יכול להגיד לך שכבר היום, אתה בוודאי יודע, אבל חלק גדול מהאנשים לא מתחתנים כדת משה בישראל, והם מתחתנים בחול ונרשמים. בוא נגיד, הסיפור הזה הוא בעצם סיפור של יהודים אורתודוקסים שניסו לשמור בכל הכוח על ה... אתה יודע, על, אתה מכיר את ההלכה, אז הם ניסו לשמור בכל הכוח על, על הרישום, ושכולם יהיו יהודים כהלכה וכאלה, זה כבר, זה די ברור שזה יצא מכלל שליטה. וכי יש כל מיני גיורים, ויש כל מיני, אתה יודע, שיטות כאלה ואחרות, איך להירשם בחול, איך להתחתן בחול ולבוא להירשם בארץ, ידועים בציבור, וכו' וכו' וכו'. זה סוגיה קשה, זה די ברור שיצטרכו לקבל בנוגע אליה הכרעות, אני חושב שזה יהיה דומה למה שציינתי מקודם. זאת אומרת, יהיה מי שחשוב לו הנושא האורתודוקסי, הנושא ההלכתי, אז יהיה איזשהו רישום של מי שמתחתן באופן כזה וכזה וכזה, ולא יודע מה, אתה תרצה לבדוק אם הוא יהודי או לא יודע מה, יהיה מאגר כזה או מי שזה נורא חשוב לו. ומי שלא, אז יהיה מסלול שהוא לא אורתודוקסי, והוא יהיה יותר פתוח, והוא יהיה יותר אזרחי, קרא לזה איך שאתה רוצה. אנחנו כבר שם, אתה מבין? רק שהדתיים, כאילו הצד שלי האורתודוקסי, שזה נורא נורא חשוב, גם לי זה נורא חשוב, אבל אני מסתכל על המציאות בעיניים, זה כבר יצא מכלל שליטה. יש הרבה מאוד אנשים שלא מעוניינים, ובוודאי לא מעוניינים שיקפו אותם, אני בוודאי לא רוצה לקפות אותם, אז, אבל אני מרגיש שזה כאילו מסכן אותי, כי אם כל אחד יתחתן איך שהוא רוצה, אז מה יהיה פה בדור הבא, ומי, איך, מי יהיה יהודי על פי הלכה, ומי איך אני ידע וכולי. אז בוא נפתור את העניין הזה. בוא נפתור, אני סתם, אתה יודע, אני לא מצוי בכל הפרטים, אבל אני חושב שבכל סוגיה כזאת, אם אתה בא ממקום שאומר, אוקיי, זה חשוב לך, אוקיי, בסדר, מה חשוב לך? זה, מה חשוב לך? בוא ננסה לראות איך יש דרך שבה כל אחד מקבל את ה... שאנחנו שומרים על מירב הדברים שחשובים לו. לא כולם יוצאים בידם על העליונה, יש דברים שאתה יודע, אתה בסוף מתפשר, כמו שיגיד האורתודוקסי, יגיד החרדי, אם אני אאפשר נישואים אזרחיים כאלה ואחרים, אז אני כבר מתפשר. בסדר, אבל זה כבר מציאות היום, אז, מה, אז על מי, מי אנחנו עובדים? זה כבר מציאות. אני חושב שביחס לכל סוגיה, בוא נגיד באמונה הדתית שלי, אני חושב שבכל מקרה אין כפייה, אנחנו לא מאמינים בכלל בכפייה, אתה יודע, ממשית של כפיית דת על מישהו באופן אישי.
לא, לא, לא מספק אותי, אני חייב להגיד, אבל...
זה יכול לא לספק
אותך,
אני אומר את הדברים מהלב, אני לא מאמין בשום צורה שצריך לכפות על בן אדם איזושהי אמונה או איזושהי דרך, וכל הסוגיות הללו הן סוגיות שהן יהיו בוויכוח בדרך כלל בדברים שקשורים למדינה עצמה, למרחב הציבורי של המדינה, לאופי, לצביון. זה דברים שלא הוכרעו עוד בימי הקונגרסים והיה להם כבר אז ויכוחים. יש עליהם ויכוחים עד היום, וכל פעם הם צפים מחדש. זה דבר שאני חושב שבלי לדעת מה הפתרון, אני חושב שצריך להתחיל קודם כל מהקשבה, וקודם כל להצליח לייצר כבוד לעמדה של מי שעומד מולי.
אוקיי, אני כן עוד, בגדול נראה לי שנחתור לסיום, יש לי עוד שאלה שהייתי רוצה לשאול. הציבור החרדי, אני חושב שהתחלנו עם הדמוגרפיה. פה מדובר בזה שהוא בעצם... גם לשיטתך הוא יהיה במרחב שלו, אבל בסוף איך שהוא מתנהל היום, הוא יושב על משאבים של אחרים. הוא לא הוא משלם הרבה פחות מיסים לעומת הזכויות שהוא מקבל מהמדינה. קודם כל רק נוודא שאנחנו מסכימים על הנתון הזה.
קודם כל הנתון ככלל הוא נכון, אני חייב כן לציין שיש הרבה מאוד חרדים היום שהם חלק משוק העבודה וגם אפילו חלק מהשירות הלאומי והצבאי, וקשה לי עם העובדה שההכללה נעשית על בסיס מראה חיצוני. זאת אומרת
מה? לא הבנתי.
אני אומר שאדם ממוצע היום יודע את הנתון שאמרת עכשיו, וכשהוא פוגש בן אדם חרדי ממוצע ברחוב, הוא יחשוב עליו, הנה הוא לא משרת, והנה הוא לא משלם מיסים או נטל על הזה, ובפועל אנחנו לא יודעים. וזה כואב לי, כי אני הרבה פעמים מרגיש את זה, כאילו מקבל ריקושטים מאנשים חרדים שאני מכיר, שכאילו, אתה יודע, מסתכלים עליהם בעין נורא...
בסדר, זה הערת שוליים, אבל בסוף הסטטיסטיקה מאוד ברורה, זה שיש מה שאפשר לכנות חרדי מחמד, זה נחמד, אבל מדובר בציבור עם ילודה באמת ברמות מרשימות, שזה ערך בשבילם, ואני שמח אם מאמינים בערך הזה ומגדלים משפחות גדולות, אבל זה נתונים מספריים, בסוף, בלי לדבר...
מה נתונים מספריים, אתה יודע? כמה חרדים שרתים בצבא הגנה לישראל?
לא, אני לא יודע את הנתונים המספרים, אבל אני מספיק משוכנע...
תן, זרוק מספר, כמה בתחושה שלך. אני בדקתי אתמול.
לא זרוק מספר, כי אני בן אדם שמכבד את עצמו, ושוב, הנתון שכן ברור לי, לא שחקרתי אותו ברמה אישית לעומק, ברור לי שהמגזר החרדי זה מגזר שהיחס בין המיסים שהוא משלם לבין השירותים שהוא מקבל, הוא יחס כזה שהוא משלם הרבה פחות לעומת השירותים שהוא מקבל. אם זה בצבא, אם זה... אני לא יודע עכשיו לפרט לך את זה, אבל עצם הנתון הזה...
אתה לא יודע כמה שהם לא יסכימו איתך.
מה?
והם גם... אני לא נציג של הציבור החרדי, אבל... אני פשוט נמצא פה באיזה מין סטטוס של...
לא, בוא תייצג רק את עצמך, באמת, אתה לא מייצג אף חרדי. זה שאלה שאני באמת שואל את עצמי, יש פה ציבור... שצורת ההתנהלות שלו
שעבדה... אני אגיד לך מה אני חושב על זה. אני חושב על זה בפשטות. זה שיש להם ערך מאוד מאוד חשוב של נושא של לימוד תורה, חברת הלומדים. הם בעצמם, גם מנהיגי הציבור שלהם מבינים מזמן שלא כולם לומדים וצריך לייצר אלטרנטיבות. הבעיה היא של הגיוס, היא בעיה שהם רואים אותה כדבר שמאיים על אורח חייהם. זאת אומרת, יש מסגרות גיוס לחרדים, יש הרבה חרדים שמתגייסים, זה באלפים בכל מחזור גיוס, אבל עדיין ככלל הם מאוד מאוד מפחדים מהצבא. במסגרות שבהם הם מתנדבים, המדינה לא הכירה בהם כשירות לאומי, הם מתנדבים בהרבה מאוד מסגרות, יש להם הרבה מאוד עמותות שמשום מה המדינה החליטה לא להכיר בהם כשירות לאומי, והעובדה שהם בעצם לא פטורים מגיוס, יוצרת להם פלונטר פנימי, חברתי, שהם לא יכולים ללכת לעבוד בצורה מסודרת, כי בעצם הם לא, בעצם לא עשו צבא, הם עדיין חייבי גיוס. ואת הפלונטר הזה צריך לפתור, זאת אומרת, צריך להבין ביחד איתם מהי חברת הלומדים, בכמה, באיזה מספר מדובר, אנשים שמה שנקרא תורתם אומנותם, ולאפשר ל... חלק מהאנשים שיוצאים מהישיבות להתנדב בעמותות חרדיות ככה שהם לא יפגעו באורח חייהם, או לשרת בצבא במסגרות שמותאמות לציבור החרדי ככה שזה לא יפגע באורח חייהם, ולאחר מכן הם יוכלו להשתלב יותר בצורה ברורה בשוק העבודה. לא יודע אם אתה שם לב, אבל בעשור האחרון יש השתלבות מאוד גדולה של חרדיות בשוק העבודה. להם זה יותר קל מכיוון שהם מראש לא חייבות גיוס, אז ברגע שהן פטורות, הן יכולות ללכת לעבוד בצורה יותר, כאילו נקרא לזה רשמית, ואז הן גם משלמות מיסים. הגברים, הם בעצם לא יכולים ללכת לעבוד בצורה רשמית, כי הם לא פטורי גיוס, ואם הם כבר עובדים, אז הם יעבדו בשחור, והם לא ישלמו מס, וכו' וכו' וכו'. צריך להסתכל לבעיה בלבן שבעיניים, ולפתור אותה. אני חושב שלבוא ולהסתכל עליהם, בוא נגיד בנרטיב הישראלי החילוני, להסתכל על החרדים כאיום קיומי, ולהסתכל עליהם כאל נטל, וכאל משהו, זה פשוט הסתכלות שהיא מראש מכשילה את האפשרות למצוא היגיון במה שאנחנו רואים מול העיניים ולפתור. כי אני מאמין, אני גם יודע, צורך העניין הרב בלוך שהיה...
השאלה, רגע, אני אגיד לך, היגיון, אני מכיר את ההיגיון החרדי, השאלה אם הוא ריאלי. יש להם דרך חיים מסוימת שאני חושב שהיא לא ריאלית, גם אם אני מוצא בהיגיון.
נראה לי שאתה לא מכיר את ההיגיון החרדי. נראה לי שאתה חושב שאתה מכיר את ההיגיון החרדי, אבל אתה לא מכיר.
אני לא מכיר, באמת, הלוואי ש... מישהו חרדי שבאמת עובד עם מספרים, ויש לו מושג איך החברה הזאת הולכת לתכנן לטווח הארוך. אני לא מכיר שום דיבור חרדי על תכנון ריאלי, שממש, זה דברים שקיימים בעולם, יש תכנון ערים, יש תוכניות מתאר לעשרות שנים.
לא, לא התייחסתי. דיבור
חרדי הוא חי בלי חשבון.
אני לא מכיר,
ואני בא בפנים, אז אני לא, הלוואי שתציג לי. תקציד לי איזשהו...
לא, לא, אני באמת לא יודע לענות על זה.
שאומר, אני מתייחס לאדם הפרטי. אנחנו יודעים איך לפרנט את עצמנו.
אני מתייחס לפרטים, אני לא מתייחס לאיזשהו כלל. אני יודע שבפרטים יש הרבה מאוד אנשים שמה שאתה חושב עליהם רחוק כמזרח ממערב ממה שהם באמת. ביחס שלהם למדינה, ביחס שלהם לשירות בצבא, ביחס שלהם לרצון שלהם לעבוד ולהיות חלק מהחברה. זה בוודאי דבר שמשתנה, בוודאי שיש הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לראות, חרדים, שהיו רוצים לראות את עצמם כחלק מהחברה, אבל הם מרגישים מנודים, הם מרגישים שמסתכלים עליהם בעין לא טובה, העניין של הצבא, כמו שציינתי מקודם, הוא מהווה אתגר מאוד גדול רוחנית וחברתית מבחינתם. יש פתרונות, דרך אגב, בהתחלה כשהרב בלוך הוא הרב מהמדרשייה, הוא היה רב במדרשייה, הוא הוביל את הגיוס של את הגיוס החרדי, את הנצח יהודה, וכעסו עליו מאוד, ממש נידו אותו, אתה יודע, כי הוא חרדי, ונידו אותו וכעסו עליו ועשו עליו הצרות וקראו לו בשמות, אבל בפועל זה הוכיח את עצמו, זה הוכיח את עצמו. היום יש הרבה יותר אנשי ציבור חרדים שמבינים שהמסגרות האלה הן טובות, כי יש שם חבר'ה שלא מעוניינים לשבת וללמוד, והדבר הזה מאפשר להם לבוא ולהיות חלק מהחברה, מהצבא ואחר כך מהחברה. צריך להסתכל על הדברים בעיניים האלה, בעיניים, אמרת מקודם פוזיטיביות, אני חושב שגם גם פה זה רלוונטי, כי אם אנחנו מסתכלים כל הזמן אחד על השני בעיניים ביקורתיות ושיפוטיות, אז רחוק לא נגיע, ואז יהיה, כמו שהתחלנו, זה יהיה איזה מין... תחרות דמוגרפית, מי יולד יותר ומי יקבל פה את הכוח יותר ומי מטריל יותר ומי מחוקק נגד השני יותר. צריך לשנות את השפה, צריך לשנות את התפיסה, להבין שכולם פה כדי להישאר, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו יכולים לכבד אחד את השני ולחיות ביחד. זה אני מאמין שלי. וזה נכון גם ביחס לכבוד שיתנו החרדים לחילונים, החילונים לחרדים, דרך אגב לא דיברנו פה אבל זה גם כלפי מיעוטים אחרים שאינם יהודים,
אהבתי את זה, אני חייב להגיד את זה, אם כבר ציינת שיש עכשיו את המשחק הזה של אזרחים סוג ב', כל אחד מוצא איך הוא אזרח סוג ב', והאזרחים סוג ב' האמיתיים בכלל לא עולים על הבמה, שזה באמת
הם בכלל לא,
אולי הם סוג ג',
הם בכלל לא במשחק הציבורי אפילו, אתה מבין? הם כל כך סוג ב' שהם אפילו לא מודעים לזה שהם סוג ב', נקרא לזה ככה.
לא, הם עצמם, אני בטוח שכל ערבים מצאו יוכל לספר לך, שוב, זה כמובן סוגיה הרבה יותר מורכבת, כי יש פה גם מתיחות לאומית בין הלאומים האלה, אבל בפועל הם מחזיקים תעודת זהות ישראלית, וזה סיפור מאוד מורכב. הם בהחלט כנראה, בפועל, שוב, זה סיפור מאוד מורכב, כן, לא מזלזל פה בכל מיני טענות שאפשר להעלות, והאם הם... ישאלו האם הם נאמנים בכלל למדינה ולזה שזה מדינה יהודית, אבל סתם זה מצחיק שאזרחים סוג ב', אזרחים סוג ב', כל אחד יסתכל קצת, זה יש פה את האזרחים שבאמת נמצאים במצב יותר מורכב. אני רוצה להגיד את המילות סיכום שלי, ואני אשמח שאתה תגיד את המילות סיכום שלך, ונסיים במילות סיכום שלך. אני לא מרגיש שהתחדש לי, מה שהתחדש לדעתי בשיחה הזאת, שניהלנו אותה בצורה מכובדת, אתה הבאת העמדות שמדאיגות אותי, שלא מרגיעות אותי, שבסדר, מצד שני, אני לא חושב שתהיה אפוקליפטיקה, כאילו, אני לא חושב שיהיה פה משמרות המהפכה כמו באיראן, או איזה שהם דברים שממש אני אראה בהם אפוקליפטיקה. אבל אני חושב שהכוחות הפועלים בפוליטיקה הישראלית, מה שהתחלתי איתו, דתיים, חרדים, מסורתיים, מובילים את המדינה למקום שלא יהיה לי נעים לחיות בו. הזכויות הפרט, יש בינינו פער, ככה אני מרגיש, ביני לבין התפיסה שהצגת, אני חושב שיש פער בתפיסה של זכויות הפרט ואיך הם ימומשו, ואני מרגיש שאני מצטער על זה שכנראה המדינה הולכת לכיוון שיהיה בה פחות זכויות הפרט במובן שאני תופס אותם. אני כן מאוד שמח שהצלחנו לקיים דיון, הלוואי שזה ייתן לאנשים, עדיף שדברים יתנהלו ככה, כאילו אני אומר, אפילו במקרה הכי קיצון, שאני אגיע למסקנה שאני עוזב את הארץ, אני מעדיף לעשות את זה כשלחצתי את היד לסביבה ואמרתי, לא מתאים לי, אני הולך, ולא באווירה של מלחמת כיסאות קטר, ושאני הולך ומסתכל שלא יפגע בי כיסא קטר מאחורה. אז לטעמי גם, שוב, מדינת ישראל זה מקום מאוד מורכב, אני אישית ודאי לא טוען שיש לי את הפתרונות, וגם אם אין פתרון, לפחות להתנהל בצורה של דיבור וכבוד ולא הטרלות, זה כל מה שדיברת על הטרלות, אני ממש מסכים איתך, שזה מיותר וזה מזיק, אז על זה אני מאוד שמח, אני עדיין מרגיש שבדעות עצמם יש פערים שאני בספק אם הם ניתנים בגישור, ומבחינתי ימים יגידו איך תראה המדינה הזאת, וכן, אני חושב שזה המילים שאני הכי יכול לשחק איתם, ימים יגידו, אני כן עם הערכה מסוימת לאן בעזרת הדמוגרפיה אנחנו הולכים, אבל למדתי בחיים האישיים שלי ש never say never, דברים יכולים להפתיע, אז בוא ניתן לעתיד להפתיע אותנו.
נכון. אני אסכם בכך שכתבתי את זה השבוע למישהו, חשבנו שקיבוץ גלויות זה משהו טכני, זה כאילו, פשוט לארגן מטוסים ושכולם יבואו לגור פה, אבל מסתבר שזה הרבה יותר מסובך מזה, כי 2000 שנות גלות שבהם כל אחד היה במדינה אחרת, בתרבות אחרת, באטמוספירה אחרת לגמרי, שספג ערכים אחרים, ואז שמים את כולנו פתאום בפיילה אחת, ואנחנו אמורים לנסות לאכול ביחד, לשרת ביחד, אתה יודע, לחלוק דברים, משאבים ביחד, מסתבר שזה יותר מאתגר וקשה ממה שחשבנו שזה, אבל לתפיסתי אני מאמין שכן, בוא נגיד, כוחות הפועלים בישראל היום הם כולם נצרכים, כל קבוצה וכל מגזר יש לו חשיבות, באמת, מבחינה היסטורית, מבחינה ערכית, יש לו חשיבות לבניין המדינה, לחוסן שלה, לערכים שבה, ואם אנחנו נצליח, אולי בעקבות המשבר הזה, ובאופן כללי, בעקבות תחושה, אתה יודע, מתמשכת עם השנים של כיתוב, של ריחוק, ושל אוי 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 מה הולך לקרות פה, אז כשאני מסתכל על הדברים, אני מאמין שאם אנחנו ניקח את האתגר הזה בשתי ידיים, ונפעל באמת מתוך מטרה כנה, אמיתית, להבין אחד את השני, להכיר אחד את השני, להכיר גם את החששות או את החלומות אחד של השני, ולנסות להבין על מה אנחנו מסכימים, ולנסות עוד יותר גם להבין על מה אנחנו לא מסכימים, ואיך אפשר כן לגשר על הפערים האלה בצורה כזאת שכולם ירגישו בנוח. אני מבין אותך שאתה אומר, יכול להיות מצב שבו אני בסוף ארגיש פה לא בנוח. זה לגיטימי לגמרי. זה עניין מאוד מאוד פרטי.
מה הכוונה במילים זה עניין מאוד מאוד פרטי?
זאת אומרת, זה תחושה, אתה יודע, היו אנשים שכתבו לי, אני לא עוזב את הארץ, לא משנה מה. זה עניין מאוד פרטי, יש בן אדם שאומר, תקשיב, לא יודע, אני מכיר מישהו מאוד ציוני, מאוד דתי, מאוד מה שאתה לא רוצה, שאח שלו נהרג בפיגוע ירי, הוא לקח את הרגליים שלו ואף מפה, הוא לא גר בארץ היום. לא גר, כבר 20 שנה, לא גר בארץ. זה פרטי, הוא אומר, אני לא יכול לחיות, לא יכול לחיות. לכן אני אומר, זה כאילו, זה עניין מאוד ערכי, מאוד פרטי, לבוא ולהגיד, תקשיב, יש סף מסוים, יש מקום שאם אנחנו נגיע אליו, אני ארגיש שאני יותר לא יכול לעשות את זה. לא, אני לא יכול לחיות. אז זה לא, אני אומר זה פרטי, כאילו זה לא, זה, כי זה לא בא ממקום שמישהו אמר לך, תשמע, לא רוצים אותך. לא, אני לא חושב שזה הדיבור. אני גם לא רוצה שזה יהיה הדיבור. אני רוצה הפוך, שאנחנו נחיה במקום שבו כולם מנסים לעשות מקום לכולם, ולהיות נחמדים, ולהיות נעימים אחד לשני. והלוואי ואנחנו נצליח למצוא את הנוסחה שהיא תהיה טובה לכולנו, כי כמו שפתחתי, אני חושב שלכל אחד, לכל קבוצה באומה יש לה חשיבות והיא תורמת לבניין המדינה ולהתפתחות שלה. והלוואי ואני אסיים ב... אני הצד הדתי פה, אז אני אסיים ברבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שהדרבה שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, שכן נצליח לראות את הטוב שיש בכל מגזר, את היתרונות, את מה שהם כן מביאים למדינה, ולא רק את מה שלא, וכל הזמן מה שמדגישים לנו, מה הם לא עושים, מה הם... הפוך. ובעין טובה.
תודה. אז תודה על המוכנות שלך באמת להקדיש את הזמן ולהתראיין, ואני מקווה באמת שהמאזינים שנשארו איתנו עד כאן, אז באמת הרעיון הזה תרם להם. אני אגיד, אהבתי את האופטימיות, זה משפט שאני לא יודע אם אני אומר בציניות או באמת בתקווה, וימים יגידו, אני רוצה להגיד אותו בתקווה, אני באמת לא יודע, כשאני אומר אהבתי את האופטימיות, אני נמצא עם תחושה אישית של סוג של דאגה, השלמה עם מצב כואב, אני לא יודע עוד להגדיר בדיוק את הרגשות שלי, אבל אהבתי את האופטימיות לומר, אני יכול, מה אני אומר, אני עוד לא יודע.
כן.
ובאמת נקווה לעתיד כמה שיותר טוב, ועם זה נסיים, תודה רבה.
בשמחה, תודה גם לך, ושיהיה בהצלחה, ומחשבות טובות, ועין טובה, ובהצלחה בהצלחה.